פסוק בישעיה אומר, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. פשט הפסוק, המפרשים כתבו שהמדובר הוא על בית המקדש. בית המקדש הראשון זה כנגד יום ראשון של ששת ימי בראשית. ועדיין רק היו אור וחושך משמשים בערבוביה עד שברא השם את האור וירא אלוהים את האור כי טוב. בית שני כנגד יום שני של ששת ימי בראשית, ששם הייתה מחלוקת והיה רקיע, לכן הייתה בו שנאת חינם ונחרב. אבל בית שלישי שאנחנו מחכים לו במהרה ייבנה, הוא כנגד יום השלישי, שיום השלישי בו נאמר פעמיים כי טוב. אבל המדרש אומר אחר כך פירוש אחר שנוגע לעניין שלנו. אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום הכיפורים, בדיוק למחצית עשרת ימי תשובה, חצי מכאן וחצי מכאן. אומר המדרש כך, יחיינו מיומיים, אלו שני ימים של ראש השנה, שבהם רק צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לחיים. על זה אמר יחיינו מיומיים. אבל ההמשך, מי שעושה תשובה במשך עשרת ימי תשובה ומתקן את מעשיו, אז זוכה ביום השלישי, זה יום הכיפורים. הם שלושה ימים חשובים מאוד, ספרי הדין פתוחים, וההזדמנות שלנו להיכתב בספר חיים טובים ולחיות כמו שצריך לחיות. חיים של תורה, חיים של קדושה וטהרה. אז אומר ביום השלישי, שזה יום הכיפורים, יקימנו ונחיה לפניו. מה זה לפניו? לפניו זה מזכיר לנו מה שכתוב בפסוק לפרשת ויחי. יעקב אבינו עליו השלום, לפני פטירתו, מברך את בניו, לפני זה מברך, קורא ליוסף שיביא את שני בניו, מנשה ואפרים, שיברך אותם לפני מותו. מה הוא אומר אז? האלוהים אשר התהלכתי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אשר התהלכתי לפניו, אומר המדרש, שכביכול יעקב אבינו, ולא רק יעקב, אלא יעקב מודה לשם לפני פטירתו, שהוא זכה לאותה מדרגה שאבותיו זכו, שהם הלכו לפני השם. מה זה לפני השם? עשו את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואפילו יותר ממה שציווה. לא אמר כנגד השם, או בפני השם, אלא לפני השם. לכן אמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, כאילו לפני שהוא אמר משהו הם כבר עשו. כמו ישראל במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע, עוד לפני ששמעו אמרו אנחנו עושים. וכך אומר לנו ביום הכיפורים, זה היום הקדוש בימי שנה, יום אדיר בימי שנה, שאין כמוהו בכל העולם, בכל הימים של השנה. זה היום הכי קדוש, כמו שהמערשה אומר, במסכת יומה, כאשר הכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים, לא הייתה שעת רצון בעולם ובשנה כמו הרגע הזה. כיוון שהיום הכי קדוש בימי שנה זה יום הכיפורים. המקום הכי קדוש בארץ, בעולם כולו, זה בית קודש הקודשים. האדם הכי קדוש שבעם ישראל פרוש וקדוש וטהור, זה היה הכהן הגדול. והוא היה נכנס, האיש הכי קדוש, ביום הכי קדוש, במקום הכי קדוש, היה מחבר את העולם הזה התחתון, השפל, עם העולם העליון. והיה מקדש אותנו, את כל ישראל. לכן אמר אשר יתהלכו אבותיי לפניו. זה אומר, ביום השלישי יקימנו הקדוש ברוך הוא. מאיפה יקימנו? מהעפר. אנחנו כל השנה נמצאים טרודים בפרנסה, בעבודה, במלאכה, גם בלימוד התורה. זוהר אומר, לומדים לא תמיד לשם שמיים, או לומדים בשביל לדעת, לומדים בשביל להתגדל, לומדים בשביל להיות חכמים, או לומד בשביל שיקבל איזה מתנה. אבל ביום הכיפורים מתעוררים ויוצאים מהעפר הזה, מהחומריות הזאת, ואז עולים לפניו ונחיה לפניו, ואז זה חיים שלפני השם יתברך. כיוון שהזמן מאוד קצר רבותיי, ויש הרבה הרבה פרטים שצריך לומר אותם בקשר ליום הכיפורים, אז אנחנו נשתדל לומר כמה דברים לתועלת של כולנו, לתועלת הציבור, גם לתועלת המאזינים, מה שאנחנו צריכים לקראת היום הקדוש והנורא הזה, כיוון שצריך לדעת שכל החיים שלנו וכל העניינים שלנו תלויים ביום הזה. תהילה בראש, יש עניין גדול לומר את סדר הפסוקים של התשליך במשך מהלך עשרת ימי תשובה, מי שיש באפשרותו רק, ועל שפת הים, כי יש בזה עניין גדול, כי כתוב בפסוק, ותשליך מצולות ים כל חטותם. אבל בתנאי שאדם לא ייקשל באיזה מראות אסורות. כי אם יכול להיות שיראה איזה מראה אסור, הפסיד הכל. אז היום כמעט זה לא בר ביצוע. בלילה, חצי הלילה הראשון לא, אבל חצי הלילה השני אפשר. ובתנאי שיאמר שם שלושה פסוקים וילך מיד. שלושה פסוקים, יהיה כמוך נושא עוון ועובר עד פשע לשארית נחלתו, לא החזיק עד אפו כחפץ חסד הוא. פסוק השני, ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו. תשאיר מצולות ים כל חטותם. השלישי, תיתן אמת ליעקב, חסד אברהם. שנשבעת לאבותינו ממקדם, אומר את זה שלוש פעמים. יש בזה עניין גדול. ולמה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, גילת הסוד הזה, שבעשרה ימים האלה, שהם עשרת ימי תשובה, כל שעה ושעה וכל רגע ורגע, זאת אומרת 24 שעות ביממה, עשרה ימים, 240 שעות, שערי השמיים פתוחים, מה שאינם פתוחים בשום זמן ובשום רגע ובשום יום ובשום שעה. זה הזדמנות חד פעמית של עשרה ימים בשנה. יש לנו כבר מפורשת על הפסוק, תרשו אדוני בימצאו כראו ביותו קרוב. אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים. שהקדוש ברוך הוא מצוי לכל יחיד ויחיד. בכל השנה כולה אם רוצים לעשות תשובה, צריך שיהיו עשרה בבת אחת. וכל העשרה יכוונו לתשובה. ואם חסר אחד מהעשרה, זה לא מתקבל. זה כל השנה. אבל בימים האלה אפילו יחיד שעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו ולכל העולם כולו. כי שר אפי ממנו, כך אומרת הגמרא, הרפא משובתם כי שר אפי מהם לא נאמר, אלא ממנו. אפילו יחיד שעשה תשובה בימים האלה, מעלתו כל כך גדולה ועצומה, ועוד יותר, הראש אומר אם זה בתוך ציבור, של עכשיו, אחד יחיד יושב כאן בתוך קהל של ציבור, של אנשים, ומהרהר תשובה בעשרת ימי תשובה, אומר הראש, אפילו אם נגזר עליו מוות באותה שנה, קוראים לו מיד את גזר דינו, והוא נכתב לחיים טובים ושלום. אז לכן המעלה של הימים האלה היא חשובה מאוד. אומר הזוהר הקדוש, 13 צינורות של שפע, שהן הכי הכי גבוהות. יש לנו מה שכתוב בפתיחת אליהו, 10 ספירות ועולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש מעל זה עוד עולמות שאנחנו לא יודעים ואסור לנו לדבר בהם. הזוהר באיזה מקום מרמז עליהם, אור צח, אור מצוחצח, אור קדמון ועוד. אנחנו לא מבינים בזה, ואפילו חכמי הקבלה לא כתבו בזה ולא הרשו לדבר בזה. אבל יש מקום הכי הכי גבוה, שזה נקרא דקנה קדישה אילאה, אותו הזכרנו בתשליך, בדברי רבי שמעון בר יוחאי, שם יש 13 תיקונים גדולים מאוד מאוד, 13 צינורות של רחמים, והם מרמזים ל-13 מידות של רחמים שאנחנו מזכירים בסליחות, הם מרמזים עליהם, ואלה ה-13 צינורות האלה נפתחים מיד בתחילת ליל ראש השנה, מאלף בתשרי, ונסגרים במוצאי יום הכיפורים. וזו הזדמנות פז חד פעמית בשנה, שכל מי ששב אז בתשובה יורד לו שפע גדול ועצום מאוד מאוד מאוד. ולכן אלה הימים שבהם נאמר לומר את התשליך. ולמה לא עושים את זה בלילה? כיוון שלילה זה זמן החיצונים. ואיפה משליחים את העוונות? העוונות האלה, אפילו שאדם אומר את זה סתם ליד מים, איזה מים שלא יהיו. אבל המים האלה סופם להגיע אל האדמה. והם מגיעים לנוקבת תהומה רבה. יש בתוך האוקיינוס מקום ששמו תהומה רבה. התהום הגדול, הכי גדול שיש. מה יש שמה? לא עליכם שלא נדע פלוני ופלונית וכל גונדד ילהון. כל התומעה שיש בעולם, כל השנאה, ואתם רואים זעם נגד עם ישראל, נגד התורה. כל הכוחות הרשע באים משם, מאותו מקום. אז אותו המקום שהוא המקום שהוא מדור החיצונים, משם באים התאוות, משם באים הדברים הרעים, משם באים החטאים והעוונות, ולשם אנחנו משליחים אותם, לומר זה לא משלנו, אנחנו זרע ישראל, אנחנו קדושים וטהורים, אין לנו עסק עם חטאים. החטאים באו מצד יצר הרע, עכשיו אנחנו אומרים, אהב כמוך, נושא עוון ועובר עד פשע, ותשליך, איפה? במצולות ים. אומר רבנו הארי, מצולות ים, אותיות צל מוות. זה המקום, הצללים והמיטה שיש בעולם, זה משם. ולשם משליחים את כל העוונות, ואז האדם נעשה טהור, נקי, ואין בו אפילו שום, גם שום דבר שהוא לא טוב. דבר אחד נוסף, יש, אמנם יש מנהג ידוע שנוהגים לומר ברכת הלבנה מוצאי יום הכיפורים, אבל חלק גדול מהפוסקים כתבו שזה מנהג לא נכון. ולמה הוא לא נכון? כיוון שבטעות העתיקו אותו מתשעה באב ליום הכיפורים, ולא קרב זה אל זה. בתשעת הימים אין לומר ברכת הלבנה, כיוון שברכת הלבנה צריך לומר בשמחה. אנחנו לא שרויים בשמחה בתשעת הימים. וגם כמה לילות כבר היה, בקושי זה אולי בליל תשעה באב מגיע הזמן, ודאי שלא נברך אז, או לילה לפני. אז מחכים עד מוצאי תשעה באב. אבל ביום הכיפורים, מה קשור זה ליום הכיפורים? זה תענית וזה תענית, או שזה תשיעי וזה עשירי? אין שום קשר. לכן כתב הלבוש, שאדרבה ואדרבה, יברך ברכת הלבנה לפני, ואפילו ביחיד. ברכת הלבנה לא צריך להיות מניין. בשום מקום לא כתוב שצריך מניין. ישנה, הגמרא בפירוש אומרת, תנו רבנן, זה ברייתא, הרואה לבנה בחידושה, הרואה, לא אמר הרואים, הרואה לבנה בחידושה, עומד ואומר, ברוך השם במאמרו, ברוך שחכים ומרח פיו כל צבעם. כמו שברקים ורעמים, וברכת החמה, וכל שאר הברכות של הראייה, אני מברך כשאני ביחיד, כך גם כן ברכת הלבנה, לא חייב להיות ציבור. ולמלא לא זכו בני ישראל לקבל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיים, לא כתוב בשום מקום שצריך מניין. נכון שיש מעלה במניין ברוב המדרת מלך, אבל כאשר אתה רואה שמגיע יום הכיפורים, והלבוש אומר שייתכן שזה הדבר שיכריע את הקו זכות, אז לכן יש לברך ברכת הלבנה לפני, כבר, הזמן הוא כבר ביום ראשון בערב, יש לנו השנה גם ראשון וגם שני, שאפשר לברך בשתי הלילות האלה שלפני יום הכיפורים, יום הכיפורים חל שלישי בלילה, אז יום ראשון בערב, מוצאי יום ראשון ומוצאי יום שני, אחד משניהם אפשר לברך ברכת הלבנה, וכך כותב גם המהריל, והגאון מווילנה, כך היה מנהגו, ורבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, כותב בפירוש, לברך לפני יום הכיפורים, כי יכול להיות שזה הדבר שהכריע את הכף לכף זכות, כף מאזניים לכף זכות. ומה גם שבספר חסידים כותב שמי שברך ברכת הלבנה אותו חודש לא יפחד משום מזיק, לא יערה לו שום נזק ושום מוות ושום דבר רע. עשה לך כמה מעלה ברכת הלבנה היא חשובה, עד שרבנו הארי אמר שהרי ברכת הלבנה מתקנאים בנו החיצונים, ולכן נהג רבנו הארי לנער שולי בגדיו, והיה לוקח את הטלית קטן ומנער אותה, כיוון שהחיצונים מתקרבים ורוצים חלילה להזיק לאדם, אז על ידי הניעור הזה הם מסתלקים מאיתנו, כמו ניעור הבגדים בתשליך. אז מכאן אדם ילמד כמה זה חשוב וכמה זה נפלא מאוד. בקשר לכפרות, אז יש נוהגו לעשות בתרנגולים, יש נוהגים לעשות במטבעות, כל אחד יעשה כפי מנהגו. אלה שעושים במטבעות, עכשיו בתרנגולים, תדעו, אני רק רוצה שתדעו, שאלה שלא לוקחים תרנגולים איתם הביתה, לא שוחטים אותם, אז עדיף לעשות במטבעות. ומדוע? כמה שהתרנגול הזה כבר לפני כן, מסכן, הסתובב סביב 1,200 ראשים של אחרים. אז למה לך לקחת תרנגול כזה? אז זה נגד ההלכה, זה לא כמו ההלכה. לכן, היום הכל תחבולות. זה כמו 1-800. תתרום ויחפרו לך את העוונות אוטומט. זה לא הולך ככה. אז לכן זה טעות. אלה שעושים בתרנגול צריך מיד אחר כך לשחוט אותו. שנאמר ושחט אותו תכף בשמיכה שחיטה. אבל כאן הם משאירים אותו פה, וכל מיני ארגוני צדקה וחסד למיניהם רוצים לעשות כסף על חשבון האנשים, פדיון כפרות. מוכרים לך תרנגול במחיר מופקע, ועוד שהוא בקושי עולה 10 שקלים, תרנגול חי. מוכרים לך אותו ב-30-40 שקל, אני יודע כמה, והוא כבר סיבבו אותו כבר כמה וכמה אנשים וקנו אותו. לכן, אז עדיף או שאתה קונה תרנגולים בשוק החופשי, קורגע אותו אליך הביתה, או שאתה עושה בכסף. ואיך עושים בכסף? יש בסידורים, אבל נפלה שם טעות. הנוסח הוא זה חליפתך, זה חליפתך תמורתך כפרתך, או זה חליפתי תמורתי כפרתי. זה חליפתך תמורתך כפרתך. או אם הוא עושה לרבים, זה חליפתכם תמורתכם כפרתכם. ולא יאמר זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. למה? כיוון שאומר חליפתכם תמורתכם כפרתכם, ראשי תיבות שם קדוש שחותך חיים. זה אותו שם שיוצא מסופי תיבות פותח את ידיך. שזה חטף כף. ואם אמרת באמצע זה, אז ראשי תיבות לא הולך. לכן צריך להדגיש, זה חליפתך תמורתך כפרתך, או זה חליפתי תמורתי כפרתי, ויכוון על חטף כף, זה אותו שם קדוש של הקדוש ברוך הוא, זה לא מלאך, אלא זה כינוי של השם יתברך, שבו הוא, פה הוא חותך לאדם חיים, חותך לאדם פרנסה. ואז האדם יהיה רגוע ושקט ושלב, והכל יבוא על מקומו בשלום. דבר נוסף, צריך האדם מאוד להיזהר, במשך השנה, רבו איתו, הלשינו עליו, אני יודע מה, הסתירו לו את הבניין, עשו לו זה, כל מיני, יש היום בעוונות הרבים, דברים מדברים שונים. מה יעשה האדם? יסיר את כל השנאה מליבו. הזוהר הקדוש כותב, מי שאינו מסיר שנאה מליבו לפני יום הכיפורים, זה מראה שאין לו נשמה קדושה ונשמה שלו מערב רב. והוא אכזר ונשמתו טמאה. אומר, כנ"ל מי שמוציא קללות מפיו ולא יודע לברך, תדע, הוא לא אדם קדוש. תזהר ותברח ממנו. ולכן האדם צריך להכניע את ליבו בימים האלה, גם אם הוא לא רוצה לדבר עם איזה מישהו שהוא אדם רע ולא רוצה להתקרב אליו ולשוחח איתו, אבל את השנאה יסיר מליבו. יסיר מליבו וימחל לכל אדם מישראל כדי שגם תפילתו תעלה. וכד רבי אליעזר מתנה את הכפרה ביום הכיפורים בזה. למעשה גם פשט המשנה האחרונה במסכת יומא זה אותו דבר. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. ומיד אחרי זה אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים. המפרשים במקום אומרים, למה שמח זה לזה? לומר לך, יש סברה בפוסקים. שאם גם עבירות שבין אדם לחברו, אז גם שבין אדם למקום לא נמחל. אז למה לאדם להיכנס לבעיה כזו חמורה? הכי טוב למחול, ואז הוא יבקש מחילה מהשם יתברך, והשם יתברך ימחל לו. וגם זה מידה כנגד מידה. כי ברגע שהוא מוחל לאחרים, ככה הקדוש ברוך הוא מוחל לו. והיה מנהג שבזמנו רבי יוסף חיים מנהיג, ששמעתי מאבא עליו השלום, שהיו נוהגים בעשרת ימי תשובה לעשות איזה סגולה למחילת עוונו. הרי כולנו הפנקסים שלנו פתוחים. מה עושה? אומר למישהו, אתה רוצה לגבות ממני 10 שקלים? אני לא רוצה, אתה אומר, פתח, תלווה ממני, תקנה בזה איזה ארטיק, לידה, ממתקים לילדים. מלווה לו 10 שקלים ולוקח פתק, מחתים 2 עדים. אנחנו העדים החתומים מטה, מודים בזה כי ראובן לבא משמעון סך 10 שקלים. וחותמים 2 עדים, נותן לו את השטר. לוקח ממנו את 10 שקל, נותן לו שטר במקומו. מה עושה זה שלקח את השטר? לוקח את השטר וקורע אותו ל-12 חתיכות. ואומר, מחלתי לך את החוב שלווית ממני סך 10 שקלים, והרני קורע את השטר הזה ל-12 קרעים. וכשם שאני קרעתי לך את השטר חובך, כך הקדוש ברוך הוא יקרע לך שטר חובך. כשם שאני מחלתי לך על החוב, הקדוש ברוך הוא ימחל לי על החובות שלי. השניהם נמחל להם החובות, הלווה והמלווה, על ידי מחילה. תראה, אז אפילו בדבר כזה קטן, שזה לכאורה נראה כאילו מבוים, יש בזה כזו מעלה יפה. כל שכן וכל שכן, זה אדם שמישהו חטא לו, הכאיב לו, הרע לו, הזיק לו, והוא מוחל לו, זה הקדוש ברוך הוא מוחל. כך אומר פקד רבי אליעזר, שהשטן, השטן סמכמן בעצמו, זה האויב הגדול הגדול, המר והנמהר שלנו. הוא ביום הכיפורים נהיה סניגור של ישראל. ולמה? אומר פרקת רבי אליעזר, פרק מ"ה, שם הוא אומר, בא שטן ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש כאן אומה כזאת, הם דומים למלאכים. מה המלאכים הולכים יחפי רגליים, אף ישראל הולכים יחפי רגליים. מה המלאכים לא אוכלים ושותים, אף ישראל לא אוכלים ושותים. מה המלאכים אין בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, כך ישראל הם. אז ברגע שאנחנו מוחלים אחד לשני וחיים בשלום ובאהבה אחד עם השני, גם תדעו שאדם מוחל הוא מרגיש טוב עם זה. אדם שהוא כל הזמן שונא מישהו, עוין מישהו, מישהו, אז הוא כל הזמן ממורמר ועצבני, ושליש ממחלות הלב תדעו באים מזה. שאלו את כל הרופאים ויגידו לכם, שליש בא מעצבים וממתח, שליש בא ממאכלים רעים ולא טובים, שליש בא מחוסר פעילות גופנית ומחוסר תנועה. ובדיוק הרמב״ם אומר את זה. אז אדם סתם כועס, מה יצא לך מזה שאתה תכעס עליו? מה יצא לך מזה שתשמור איבם בשבילו? תעביר ותשמח ותהנה, כך תהיה הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר שמח תהיה. אז זה אחד הדברים החשובים שצריך לזכור לעשות לפני יום הכיפורים, ולעבוד על המידות שאנחנו נעשה את זה. בערב, כן, מה זה מה? כסף, אתה מדבר על כסף עכשיו? אתה רוצה לדבר? בסדר. כסף של כפרות. לפי ההלכה אתה יוצא את החובה בחצי שקל, שזה שווה פרוטה, נותן את זה ואומר, זה פדיון נפשי. וזה מחפר. אבל אם אתה רוצה לעשות מה שרבנו חיים ויטל כתב בשם רבנו הארי, אוהו, רבנו הארי כתב שיש סגולה מיוחדת שאדם יחיה אותה שנה. ומה היא? שייתן בערב ראש השנה סך 160 פרוטות כסף. למה 160? איפה יצא המספר 160? 160 זה גימטריה צלם, צדי למד מן. ו-160 גימטריה כסף, חף סמך פה, זה 160. 160 גימטריה עץ, זה 160. ויש חמש שמות הקודש שהם יוצאים אותה גימטריה. שזה הפדיון, שזה הפדיון. חמש שמות הקודש הללו זה אחד יוצא מראשי תיבות את השמיים ואת הארץ. זה שם שממונה על החסד, א', כ', ו', כ'. כמה מספרו? 17. השם השני זה שם הוויה, יוד קה וו קה, שמספרו 26. השם השלישי שם אקיה, א' קה יוד קה, שזה 21. השם הרביעי א' ד' נון יוד, שזה יוצא 65. והם כנגד עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. תביא אחר כך שם החמישי, שזה שם אל, חסד אל כל היום, והוא ממתק את שניהם, כי שני אלה זה דין פעמיים דין. דין כמה יוצא דין? 64, פעמיים 64, מוישה, כמה זה יוצא 64 פעמיים? כמה? 128, שזה בדיוק פעמיים דין, וזה ארבע שמות, א' כ' ו' כ', א' כ' י' כ', י' כ' ו' כ', וא' ד' נון י'. זה יוצא בדיוק אותו גימטריה. תוסיף עליו 31, ואז תקבל 160, שאז יהיה פעמיים דין, יבוא זה וימתק אותם עם האלף של העדנות גם שהוספנו ומתק אותם, ואז על ידי זה הכל יתהפך לחסדים ולרחמים, ואז זה 160 פרוטות. ועושים את זה פעם אחת בראש השנה, בערב ראש השנה, פעם שנייה בערב יום הכיפורים. והכסף צריך להיות מחולק לתלמידי חכמים עניים, ויותר מכך, וזכינו לעשות לכם את זה בערב ראש השנה זה, לשבעה תלמידי חכמים. כי רבי חיים פלאצ'י כתב שמצא במקום אחר, שאם אדם עושה את הפדיון ויחלק את הכסף לשבעה מיני צדקות, או לשבעה תלמידי חכמים עניים, מובטח לו שכל הגזירות הרעות מתבטלות מעליו. וזיכנו השם יתברך, עשינו את זה בערב ראש השנה הזה, ונחזור ונעשה כן בערב יום הכיפורים בעזרת השם, ולחלק את הכסף לפני סוכות. זאת אומרת, משאיר את הכסף אצלו, ואחרי יום הכיפורים, לקראת חג הסוכות, השנה הימים קצרים מאוד, שעה חמישי, שישי זה י' א' י' ב' בתשרי, ויום ראשון זה י' לא מדברים בבית הכנסת, אני מבקש. לא מדברים, גם דברי תורה לא. אחר כך בי"ד בתשרי, זה ערב סוכות כבר, אז מה אתם לא את זה, אם שקיעת החמה, מה יעשה בזה? תלה את זה בסוכה, זה גם מוקצה. צריך לתת את זה לפני כן, מיד בצאת יום הכיפורים. אז זה הסדר. כמה זה 160 פרוטות כסף? 160 פרוטות כסף, הרמב״ם כותב, שגרם אחד כסף, למעשה בזמן הרמב״ם לא היה גרמים אלא דרהם, ודרהם זה 3 גרם. אז גרם אחד כסף זה 40 פרוטות. יוצא שאם אתה עושה 160 פרוטות, זה 4 גרם כסף. 4 גרם כסף היום זה 17 ומשהו, המתכת קצת ירדה, התייצבה. זה יוצא חי שקלים, בוא נגיד חי שקלים, אז זה מסתדר בדיוק עם 4 גרם כסף. לא חייב לתת לכל נפש, מי שרוצה לתת לכל נפש ייתן, אבל מי שרוצה ייתן חי שקלים בשביל כולם, זה גם תופס, זה גם מועיל, ולתת לידידיה אחרי השיעור בעזרת השם, אפשרי. או לאתר דורש ציון אפשר, וגם אלה שיגיע הכסף אחר כך, לא נורא, אנחנו עושים את הפדיון בלי נדר בערב יום הכיפורים, ב-160 פרוטות ממש, כמו הסדר שכתב הרשש, והכל יבוא על מקומו בשלום. דבר נוסף, בערב יום הכיפורים מצווה לאכול, וגם מי שלא אוכל לחם משאר ימות השנה ביום כיפור, בערב יום כיפור יאכל לחם. מוישה, לחם אוכלים ביום כיפור, לא סוכריות. אז אוכל לחם. יאכל לחם ויטול ידיים, יברך המוציא, ואחר כך יברך ברכת המזון אחרי שאכל כזית. יש היו נוהגים לאכול 3 סעודות בערב יום הכיפורים, יש היו נוהגים 5 סעודות. אבל אם הוא יודע שבגלל זה לא יאכל סעודה מפסקת, אז ידלג על זה. העיקר זה סעודה מפסקת. סעודה מפסקת צריך לעשות לחם משנה, נמה. כך כתב הרמק בסידור שלו תפילה למשה, הרמק היה לפני רבנו ארי. תפילה למשה כותב, כיוון שבתוספתא כתוב במסכת יומא, שהיה יורד לחם משנה בכל ערב שבת, היה יורד, כמו שכתוב, וביום השישי בקטו לחם יומיים. וגם בערב יום טוב היה יורד לחם משנה, נכון מוישה? כן. אז היה יורד לחם משנה. אחרי זה גם היה יורד, גם בערב יום כיפור. למה? כיוון שהיו בערב כיפור, כבר במדבר עשו יום כיפור. אז היו אוכלים כפול בערב יום כיפור, היה יורד להם בבוקר של 9 בתשרי פעמיים מן, בשביל היום. מה היו עושים מוצאי יום הכיפורים? מוישה, מה היו עושים מוצאי יום הכיפורים? מה? לא שמעתי. היה נשאר להם מהמן של אתמול למוצאי כיפור ולא היה מסריח. אבל צריכים לגמור אותו באותה לילה. אחרי זה, בבוקר, כבר די, בירום תולעים ויבאש. בבוקר בא בי"א תשרי חדש. אז זה היה הסדר. לכן, אנחנו עושים לחם משנה בערב יום הכיפורים בסעודה מפסקת, וגם טוב לטביל את הפת בסוכר, כמו בראש השנה, לסימנה טבע, שתהיה שנה מבורכת ומוצלחת. זה העניין. עכשיו, מה אוכלים בערב יום כיפור? הפוסקים מתערבים לנו במה שיש לנו בצלחת, כן. כי האדם צריך להיזהר שלא יתחמם גופו יותר מדי ולא יבוא לידי טומאה חס ושלום בליל יום הכיפורים. ככה מסיים את המסכת יומא שם. אז המסכת מסיימת בזה שצריך להיזהר. אז מה צריך לעשות? מאכלי חלב, מאכלי ביצים, מאכלי דגים, בשר שמן, לאכול רק בבוקר. אם אתה רוצה, אם אתה כל כך רוצה. אבל לא אחר הצהריים, חלב, ביצים, דגים ובשר שמן וגם שום, זה מחמם את הגוף. מהצהריים ועל הצהריים זה כבר שעון חורף. חורף זה נקרא, ובלבלו אותנו, לא יודע מתי, שהם אומרים חורף נהיה קיץ. שהם אומרים קיץ נהיה חורף, לך מנגד לאיש כסיד. בקיצור, אז יחליפו את השעון, אז זה יוצא חצות היום בערב יום הכיפורים זה יוצא בסביבות 11:30, נכון? 11:30, מ-11:30 כבר אסור לאכול דגים, כי זה מחמם את הגוף, ולא ביצים, ולא מאכלי חלב, ולא שומים, ולא בשר שמן, אלא מה? או בשר הזה, הודו או עוף. זה מותר. וכן, דברים קלים, פירות, ירקות, להרבות במיני פירות, הרופאים אומרים שזה בריא, וזה מניסיון, זה מאוד חשוב, לאכול הרבה ענבים בערב יום כיפור. ולשתות, זה לא חוכמה לשתות סמוך לצום, זה לא שווה כלום. אתה תתחיל לשתות יום, יומיים קודם. כל שעה תמלא את המאגרים בגוף, ואז תראה איך שתעבור את יום הכיפורים בשלום. ומכאן גם מוסר השכל, יש הרבה נשים בהיריון, מניקות, מתחילות היסטריה. היסטריה התחילה כבר לפני חודש. מה אנחנו עושות, מה אני עושה, איך אני עצום, איזה פחד, כאילו ימותו אם לא יאכלו יום אחד. לא קרה כלום. כמה ימי כיפור עברו בשלום והכל עבר, וכן נגוזו ועבר. שותים טוב לפני כן, יממה, שתי יממות לפני כן, מתחילים, הצום הרי מתחיל שלישי בערב, מיום ראשון בערב תתחיל לשתות. יום ראשון, יום שני כולו, יום שלישי כולו, כל שעה, כל חצי שעה, שתות כוס מים, ומים זה יותר בריא מאשר דברים ממותקים. זה שומנים בגוף, ועושה המון זה, וגם מה שהוא פעם הוא שמע בקולנו, חזר בתשובה. היה מביא פה מים עם כימיקלים, השם ישמור. זה מכיל כל מיני חומרים מאוד מסוכנים. אז לשתות מים, מים, הרבה מים, וגם מרק, מיצים טבעיים, זה טוב. ובערב יום כיפור אחר הצהריים לאכול, והכי טוב לבוא עם עוף ואורז. אורז, זה כל הרופאים אומרים, זה דבר שנשאר בקיבה וקל ונותן כוחות וגם חומר מאוד טוב יש בו כדי להתקיים בצום. ואז אתה, אדם יכול גם קל וגם הוא יכול להיות טוב. ולדעת שלאכול הרבה בסמוך לצום זה לא אומר כלום, זה לא משפיע שום דבר. אלא השתייה, כמו שאמרנו, גם אכילת פירות, בעיקר ענבים, מאוד מאוד חשובה, ולהיזהר לא לאכול דברים שהם מחממים את הגוף, שלא יבואו לידי חס ושלום. באכילה של היום הזה, באכילה של היום הזה, יש סוד גדול, כך כותב הרמ"ק והביא את זה רבנו הארי, יש בזה כפרה על אכילת עץ הדעת, כיוון שהאבון הראשון של כולנו, אנחנו כולנו היינו בתוך אדם הראשון, אכלנו מעץ הדעת. ולכן באות א', בבידוי, אכלנו מאכלות אסורות. צריך לכוון על זה. בעץ הדעת, אחד הדברים האסורים היה שמה, גניבה, גזל. אז ברוך הוא ציווה לא לאכול, והוא כן אכל. אז אכלנו, עכשיו היום אנחנו אוכלים ומחפרים על אכילת עץ הדעת. מה רצית? רוצה מה? פדיון כפרות עכשיו, כן, עכשיו, לא צריך לחכות ליום כיפור. ינצל, מיד ינצל, ודאי, ודאי. בערב יום הכיפורים, באשמורת הבוקר, כלומר, לפני עלות השחר, או אחרי חצות לילה, למהדרים לישון מאוחר. אז מה יעשה בערב יום הכיפורים? יכין מטבעות של שקל, 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 כמניין כל בני ביתו, יסובב מטבע אחד סביב ראש שלו ויאמר זה חליפתי תמורתי כפרתי. אחרי שכיפר על עצמו, ילך למיטה של הילדה הקטנה, ילד הקטן, יסובב לו סביב הראש, אשתו גם, לא צריך להעיר אותם. יעשה להם הפך כיוון השעון. איך אנחנו מקיפים את הטבע? ככה. השעון הולך ככה, הפוך הולך. אנחנו הולכים הפך כיוון השעון, שזה נקרא משמאל לימין, כל... הדרך שאתה הולך יהיה על דרך ימין. יסובב שלוש פעמים ויתן את זה אחר כך לצדקה לעניים. הוא יביא את זה לעוד שבועיים לידידיה. לשבוע הבא אפשר להביא. לידידיה, בליל שישי, גם כן אפשר. נחלק את זה לפני סוכות לעניים. אין שום בעיה. אין שום בעיה. אז תעשה בשם שלהם ילד שנמצא בצבא, נמצא בישיבה. תיקח את המטבע ותאמר, אני עושה את זה בשביל מאיר, אני עושה את זה בשביל יוסי, בשביל ישראל, יוסי לא, יוסף אומרים. ותעשה באוויר שלוש פעמים, תאמר, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, תופס. מפה עד הירח. אין שום בעיה, אל תדאג, המלאכים עושים את כל העבודה. טוב, בשאלות אחרי שמחת תורה. מה? מהו? אמרתי לך 303 פעמים, לא אומרים לא מרגיש טוב, זה פותח פה לא טוב, אלא אומר מרגיש לא טוב, כי עצם זה שאומר לא מרגיש, חלילה וחס. כך קיבלנו מרבותינו, כך המור אבי היה נזהר, מזהיר אותנו, הרב ציון היה מזהיר אותנו, אל תגיד לא מרגיש טוב. בסדר. עכשיו צריך להיזהר לטבול במקווה. לטבול במקווה בערב יום הכיפורים. והרבה פוסקים כותבים שזה חיוב. אמר רבי יצחק, חייב אדם לטהר עצמו ברגל, ובפרט ביום הכיפורים צריך לבוא טהור ליום הזה. כמה טבילות טובל? מספיק 3 טבילות. יש מהדרים לעשות 7 טבילות. יש מהדרים לעשות אפילו 42 כנגד 20 שנה בכוח, ויש על פי הקבלה עושים 151. אבל תאר לך בערב יום כיפור שכולם מחכים, וזה עושה לי 151 תבילות, ייקח לו 51 דקות. אז מה יהיה, כל אנשים מחכים? אז אפשר יום לפני כן, יומיים לפני כן, אפשר ביום שישי זה, מחר אפשר, אפשר ביום ראשון, אפשר ביום שני בבוקר, אפשר ביום שלישי בבוקר, באיזה יום שרוצה יעשה 151 תבילות, ויכוון לשם טהרה, והזמן של התבילה בערב יום הכיפורים, שעה קודם חצות היום. חצות היום ב-11:30, החל מ-10:30 בבוקר, אפשר כבר לטבול לכבוד יום הכיפורים. וזה הקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתו ברצון, לא ים ולא שום סכנה, מקווה רגיל, בלי לעשות בעיות ולא לשקע את האנשים. התפילה והברכה לילדים בערב יום הכיפורים מועילה מאוד מאוד מאוד, מפני שיעקב אבינו עכשיו הזכרנו, ברך את מנשה ואת אפרים ואמר להם, בך יברך ישראל, שמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה, המדרש אומר זה היה בערב יום הכיפורים. אחר חצות היום, לקח אותם ויקחם ויברך אותם. האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. ועיקר הברכה תהיה שילכו בדרכי השם, בדרך התורה והמצוות. והסיבה שמברכים אז, כי זה עת רצון, שערי שמיים פתוחים, וגם הילדים הללו ליבם פתוח לקבל מוסר. הוא יאמר להם, רגליך ירוצו לדברי תורה, ידיך יעשו מצוות, עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך ישירו נגדיך, ויאמר להם כל מיני דברים יפים. מצווה גם להדליק נרות, מה זה נרות? אורות בבית, שיהיה אור דולק, וגם להדליק נרות של יום הכיפורים, כמו כל שבת. מה עם ברכת שהחיינו? אישה יכולה לברך ברכת שהחיינו והדלקת נרות ביום ערב כיפור, אבל היא צריכה לדעת שבזה היא מקבלת עליה את יום הכיפורים. אז אחרי זה, אם היא לא רוצה לקבל עדיין יום כיפור, כגון שהיא רוצה עדיין לשתות או לאכול, או עדיין היא נועלת נעליים, או לא לבשה בגדי יום הכיפורים, אז לא תברך שהחיינו, אלא אחר כך. וחובת ברכת שהחיינו מוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו ביום כיפור. נכון שזה שלוקח ספר כאן נדרי נהגו שהוא מברך ומוציא את האחרים ידי חובה, או יש כאלה שנוהגים שהרב בבית הכנסת מברך ומוציא אותם ידי חובה, או החזן, אבל אם אתה לא שמעת ממנו את הברכה, או אם הוא לא אדם ראוי והגון, ואתה מסופק אם הוא אדם כשר או לא כשר, מספיק שאם הוא עושה איזו עבירה באופן קבוע, הוא נקרא מומר לעבירה אחת, והוא לא מוציא ידי חובה. מספיק שהוא עובר לו, תשנא את אחיך בלבביך. אז זה כבר מומר לעבירה אחת, או מספר לשון הרע באופן קבוע, פסול. לא רק מגלח בתאב, אני יודע מה, הוא גונב, לוקח מסטיק בלי לשלם. זה דבר של מה בכך, זה סדום בעמורה. אז הוא פסול. אז למה לך להיכנס לספקות? תברך אתה שהחיינו. תברך אתה שהחיינו, תצא ידי חובה. אבל אם אתה מברך מבעוד יום, קיבלת עליך את יום הכיפורים. אותו הדבר האישה, אם ברכה מבעוד יום, זאת אומרת, לפני השקיעה, קיבלה עליה יום הכיפורים. צריכה לחלוץ נעליים, אסור לאכול, אסור לשתות, אסור לעשות כלום. אז אפשר לברך אחר כך, שנהיה לילה חשיכה. לא מועיל, זה ברכה לבטלה, זה כמו קידוש, אני לא יכול לעשות קידוש בליל שבת ולהגיד אני לא מקבל שבת. תברך אותם לא בטלפון, תברך אותם בבית, על השולחן תברך אותם. הם נמצאים בישיבה ואתה מברך אותם מכאן. אז אם כן, זה לשים לב רבותיי, ברכת שהחיינו היא חובה, זה כמו חובת קידוש. זה הקידוש שלנו, של יום הכיפורים, שנשאר לנו מהקידוש, כי אין סעודה ואין קידוש ואין גפן. ברכת מלך על כל הארץ, אנו בעמידה יוצאים מדי חובה. לכן גם אנשים השתדלו להתפלל תפילת ערבית, את העמידה של תפילת ערבית, כדי לצאת את החובה. מה שאלת אתה? רגע, הוא היה לפניך, אתה אפילו לא מסתכל. מי שמדבר בבית הכנסת בדרך כלל, זה עובר עבירה מדרבנן. זה כתוב עליו בפירוש, שכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. לא איזה להוציא, הוא לא יוצא, הוא לא נכנס עד שיוציא אותך. מה רצית אתה? ציצית, תלית, תלית מברכים בעוד יום. כך כתוב בספר קדוש בציון, שצריך לפני שקיעה לברך, כי אחרי השקיעה אי אפשר לברך, כי לילה לא זמן ציצית, אלא שאנחנו נשארים איתה גם בלילה, כי זו הלילה שאנחנו נשארים עם התלית, כדי שאנחנו דומים למלאכים. אבל מי שבא להתעטף אחר השקיעה, אסור לו לברך, אלא יברך לפני השקיעה. בהוצאת, רבותיי, שאלות בסוף הזמן, בהוצאת ספר קם נדרה. קם נדרה זה אחד הדברים הכי הכי חשובים שצריך לשים לב עליהם. לכוון, לכפר, עוון, פגם הברית מכל הסוגים שהם. ושלו, ושל כל הנשמות שמשורש נשמתו, ושל כל החטאים שהוא עשה בגלגולים שעברו, שהוא אפילו לא יודע עליהם, התמונות והלא ידועות, וכן הנשכחות או הנזכרות, וכל החטאים הנדרים בשבועות, או כל מיני הוצאת מילים מהפה, דברי נבלה או דברי איסור, או דברי כללה חס ושלום שהוציא. כמו שרבי יוסף חיים כותב, שפעם באה אליו אישה אחת, ובכתה שהבן שלה חולה, חולי קשה מאוד, ואין הרופאים לא מוצאים רפואה. מה לה, את גרמת לו? אני גרמתי? מה לה, כן, את קיללת אותו. אני, חס ושלום, זה אמר לפני שנתיים, קיללת אותו, ועכשיו הקללה חלה. לפעמים לוקח כמה שנים עד שהמילים עושות פעולות. מה עושים לבטל את זה? צריך וכאן נדרה. וישרה ושבועה וקודנמה וחרמה, דחרמנה ודין החרים, דינדנה ודין נדה, אז יחפר על זה, ועל כל הגלגולים. והתפלל לסגולם בספר כנדרה שהוא מנשק אותו או רואה אותו לזכות לחוכמת התורה. וצריך כל אחד ואחד מהקהל להניח שתי כפות ידיו, ואתם יודעים, אנשים לפעמים הוא עדין כזה, עושה ככה מהאצבע מרחוק לספר תורה. וכתב בפירוש הרב יסוד ושורש העבודה, וכתב בפירוש רבנו שר שלום שר האבי, שיש סגולה מיוחדת, בעיקר ספר כנדרה או שאר הספרים, לא משנה, יש כאלה מוצאים שלושה, יש כאלה מוצאים שבעה, ויש כאלה מוצאים את כל הספרי תורה שבאחד, אין שום בעיה. אז זה כדי לעורר את הלבבות ולזעזע את המוח, שאדם יזדעזע לשוב בתשובה. יניח שתי כפות ידיו, זה חיבוק של הספר נקרא. וינשק שבע נשיקות את ספר התורה. ושבעה הבלים יוצאים מהפה, והם עולים למעלה ומחפרים לאדם כפרה גדולה מאוד מאוד מאוד. וזה סודות עמוקים מאוד. אז אדם ייזהר בזה מאוד. גם טוב לקנות לילדים על בשת רימונים, בכלל במהלך יום הכיפורים, אם זה בכנדרה, שאר ספרים, אם זה בשחרית, אם זה במנחה. מה הסוד? זה סגולה לאריכות ימים. הסוד הוא, הרי הוצאת ספר תורה מההיכל, כך כותב רבנו הארי, זה מועיל ללידה שהאישה תלד בנקל, שהעובר יצא בקלות. אז הוא מוציא את הספר תורה. לא מה שעושים פתיחה של הפרנסה, גם זה פטנט של הגבאים, להכניס כסף. אבל הוצאת הספר תורה, הוא פותח את ההיכל, והוא לוקח את הספר תורה, הוא מוציא, זה מרמז ומסמל על צאת הוולד ממעי אמו החוצה, בקלות. ואחר כך יבוא הילד, ואתה נותן לו להניח את הרימונים. הרימונים זה כמו כתפיים. אומר רבנו הארי שהילד אחרי שנולד מקבל מוח, שכל, במשך החיים שלו. אז בהתחלה אמנם הוא שותה, יונק חלב אם, או אחר כך מטרנה וכדומה, נו, מה לעשות? הוא מקבל מוח מהפרה, ממי שמקבל, מהמזון שהוא אוכל, מהדייסה וכו'. אחרי זה אין מה לעשות, יש רוחניות במזון. לכן אנחנו צמים ביום כיפור, להורות שביום כיפור הכל רוחני, רוחני. אבל בשאר הימים יש מזון גשמי, ובתוך הגשמי יש רוחני. אז הרוחניות של המזון נכנסים לתוך המוח, ויורדים לדעת, זה הקשר של התפילין, ומשם יורדים לטרן עיטרין, כך לשון רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. מוישה, אתה לא שם לב מה שאני אומר. יורד לטרן עיטרין, טרן עיטרין זה שתי העיגולים שיש כאן על הכתפיים. ומשם, זה הרי זה שני צמתים מאוד רגישים, ומשם יורד לידיים, לעמוד השדרה ולרגליים, וגם ליסוד. כל הגוף ניזון מכאן, משתי היתרין האלה. הילד הזה צריך חיים שירד עליו שפע מלמעלה, ודבר שני, חוכמה. חכם זה גם גימטריה חיים, זה אותה גימטריה. אל תשנו שמה, תקשיבו. תקשיבו, תקשיבו רבותיי. אז הוא צריך חיים, אז שם לו, הוא שם את הרימונים, אז הרימונים האלה מרמזים על שפע וחיים וברכה לילד, הוא צריך חיים. כי הוא קטן, אז זה דבר גדול מאוד לתת לילדים, כדי שעל ידי זה יזכו לחוכמה בינה דעת בתורה. ולאו הכי, רבי חיים פלאצ'י כתב, שבשעה פתיחת האחד, גם בכאן נדרי, גם ביום כיפור, יתפלל האדם על בניו שיהיו תלמידי חכמים ויהיו יראי שמיים. הזמן הכי מתאים זה בשעת הוצאת הספר תורה, ואני מדגיש, הוצאת הספר תורה. לא רק שהאחד פתוח, אז כולם עושים את כל הבקשות. השעת רצון הכי רגישה, זה שמוצאים את הספר תורה החוצה. ולא משנה אם את הראשון או את השני או את שניהם יחד. זה עניין גדול, מאוד מאוד דבר גדול. אחרי תפילת הערבית של יום כיפור, לא לשכוח לומר מסכת יומה. כל הקהל יושבים ולומדים מסכת יומה, זה שעודת ליל יום הכיפורים. מי שאומר אותה כולה בשלמותה, השכינה הקדושה למחורת, אומרת עליו סניגוריה, כי קושר לה כתר גדול מאוד. והיא אומרת עליו סניגוריה, ובשעת נעילה נחתם לחיים טובים. זה עניין גדול מאוד מאוד מאוד, משתדל. בלילה לא לאבד את הזמן בשיחות בטלות, אלא יושב ויקרא תהילים, וילך לישון, כי יזהר כשלא ידבר דברים בטלים שלא יתמאו חס ושלום באותה לילה, זה לא טוב, ויזהר מאוד ללמוד, גם יקום מוקדם, ילמד כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול, הרדב"ז כתב על זה דברים נוראים. מה היה רבי שלמה אבן גבירול? הוא רצחו אותו הערבים ממח שמם וזכרם, בזמן שהאסלאם שלט בעולם, הנה כעת הם מרימים ראש עוד הפעם, אז הם כבשו מידי הנוצרים את ספרד ואת כל המדינות, הרגו את רבי שלמה בן גבירול ביותו בן 36 שנה. והוא חיבר את הפיוט שאומרים אותו לפני הקדיש, שפל רוח, שפל ברך וקומה, הקדמך ברוב פחד ואימה, וסיים והתקדש שמה רבה בעלמה. זה לפני הקדיש, התגדל והתקדש, פתיחה לקדיש. וגם הוא חיבר כתר מלכות, איזה שבח נורא והיום לקדוש ברוך הוא. אזהרות וחג השבועות, ועוד הרבה פיוטים, וכל הפיוטים שיש לנו ובכן הקדישך מלך. ביום הכיפורים לפני קדושה ולפני כתר, חיבר רבי שלמה אבן גבירול וחברו, אחריו היה רבי אברהם אבן עזרא עליו השלום. הם היו פחות או יותר באותו דור. הוא היה יותר מבוגר, אז יש עניין ללמוד ולקרוא את זה. לא לשכוח בקריאת שמע, גם בערבית, גם בשחרית, לכוון לכפר על עשרת הדיברות. וזה כל יום. מסתדר להתרגל מהיום, כדי שבכיפור זה יבוא לא אוטומט. שמע ישראל, השם אלוקנו יכוון לכפר, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים. השם אחד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כאילו אומר, יש את הקדוש ברוך הוא, ויש גם חלילה את הרופא, או את איזה צדיק שמתפלל עליו. וזה נקרא עבודה זרה. הוא מתפלל רק לקדוש ברוך הוא. השם אחד. אז זה אחד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואהבת את השם אלוהיך, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, לא תחמוד. זה חומד, מה שיש בבית, זה כולל הכל. אחר כך יש לנו, והיה עם שמוע, ואספת דגניך, לא תגנוב. חוץ מכם, יובדו הגויים ושונאי ישראל, ועבדו מהרה, לא תרצח. אחר כך יש לנו, למען ירבו ימיכם, ימי בניכם, זה... כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה כל זה ירושלמי אומר, זה לא ספרי סגולות. תלמוד ירושלמי, רבי יוחנן, ותלמוד ירושלמי כותב, שבאמירת שמע היא לכוון, לכפר על עשרת הדיברות. זה אורגינל. אז למען ירבו ימיכם אמרנו, זה כבד את אביך ואת אמך, אחר כך יש לנו עוד שלוש, אחד מהם, למען תזכרו, זה זכור את יום השבת לקדשו, ולא תטורו אחרי לבבכם, זה לא תנאף. ואחר כך נשאר האחרון, לא תענה ברעך את שקר, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אנחנו מעידים עליו שהוא הוציא אותנו ממצרים, אז זה לא, מקיימים בזה לא תענה. מי שעושה כן, נמחלים עוונותיו, וידוע שבעשרת הדיברות כלולים כל החטאים כולם, אין חטא שלא נכלל שם. אחר כך, באהבת עולם, גם בערבית, גם בשחרית, לפני קריאת שמע יכוון, יש שבע מיני אהבות בעולם. אדם אוהב את אביו, את אמו, את אחיו, את אחותו, את אשתו, בנו וביתו. ויותר מכולם, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. וזה מעל הכל. יכוון על זה באהבת עולם, בזה ימחלו לו אבונותיו. בשחרית, שמגיע לעזרת אבותינו התאום מעולם, יכוון עזרת אותיות תרעז. 677, 677. מה זה בא לרמז? על רעות, 666. רעות, 676. רעות, 676. מה זה רעות? בפרשת כי תבוא, בתוכחות, יש שם 676 כללות. שמתאפקים אחר כך לטובה. מה מבטל אותם? 26 הוויות. בתוך העמידה יש 26 פעם שם הוויה. 26 כפול 26, שם הוויה זה 26. 26 כפול 26 יוצא בדיוק רעות. רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו אדוני. כך אומר רבנו ארי. רבות רעות צדיק, רעות, אשר איתני רבות, צרות רבות ורעות, תרב גדולתך ותסוף תנחמנו. אז הוא אומר, מכולם יצילנו השם, הוויה. ההוויה הזאת, בעזרת אבותינו לפני העמידה, זה שמו לך שם פעמון שיצלצל. עיקון, לכוון בעמידה בשם השם, והתבטלו כל הרעות, התהפכו לטובות. וזה יום גדול, יום הכיפורים. זה היום העשירי של עשרת ימי תשובה. מגיע לעוזר דלים, העונה לעמו ישראל, ועת צרה, עוזר דלים יעשה עצמו, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, יעשה עצמו דל ומסכן, ואפילו יש לו בית מלא כסף ומלא זהב. וכל הבנקים של יוניון, פיפט אבניו, של ניו יורק, הכל שלו, אומר, הכל נשרף. אין לו, אני עני. ורב חידה אומר, וגם אם הוא עשיר גדול, יגיד, אבל אני דל, אין לי מצוות. אז יעשה עצמו דל עם השכינה הקדושה, ואז על ידי כן הוא יוצא מהגלות והשכינה תצא מהגלות. אז אולי תהיה שנת גאולה בזכותך, שתכוון את זה. עכשיו לא לשכוח בברכת כהנים, יש לנו שם את ה-15 פרקים, 15 תיבות, תאיר אותו! תאיר אותו! יש 15 תיבות. בפסוק ראשון 3, נכון? זה הולך ועולה תמיד. פסוק השני כמה יש? 5. הפסוק השלישי כמה יש? 7. ביחד הם 15. 15 תיבות יש לנו בברכת כהנים, כנגד 15 פרקים שיש באצבעות, ולא לשכוח לכוון בהם, בבוהן הולך ואחר כך הולך לכל, עד לשורש כף היד שזה וישם לך שלום. אבל יש עוד כוונה, בסידורים כתבו, והסידורים השמיטו לנו היום הרבה דברים. תדע, אני לא מקנה בהם, אלה שהוציאו את הסידורים. למה הם השמיטו הרבה דברים שהיו בסידורים הישנים? ואנשים מפסידים, ויש שם שמות קודש שיוצאים מברכת כהנים. זה מובא בספר קדוש בציון. א' נ' קוף ת' מ', זה יוצא מפסוק ראשון. זה סגולתו, אתה מכוון בו בברכת כהנים, זה כמו וישמע אלוהים את ענה קטם. רק אני אמרתי את זה דרך פסוק, אבל השם קדוש, א' נ' קוף ת' מ'. זה סגולה שהתפילות שלך יעלו כל השנה. זה השם הזה. אחר כך יש שם שני שיוצא מברכת כהנים, פ' ס' ת' מ'. מה זה? יוצא מפסוק, היא פיסת בר בארץ. סגולה שלא יחסר לך מזון, כל השנה, ולא תצטרך לאינפוזיה, ולא לזונדה. יהיה לך לחם, תאכל בפה, כמו שאנשים בריאים אוכלים. עם השיניים, שמעת שמי? כן. לא, יכוון בשמות האלה, אחד אחרי השני, כי הוא, לא, הוא יסתבך אחר כך, הוא לא ידע מאיזה פסוק. אחר כך יש לי ארבע שמות, אז זה אמרנו שניים. אחר כך יש שם, אני מחלק אותו לשתיים, פס וגם פס, פסים. אז זה כמו כתונת פסים של יוסף, זה יזכה לבגדים, שיהיה לו בגד, ולא ילבש פיג'מה, ולא כותונת של חדר השם ישמור טיפול נמרץ, ולא חליפה של אחות השם ישמור, עם מזריקים ועם כל מיני זה. ילבש בגדים ויהיה לו נעליים, ויהיה לו רעיתים וכלים בבית, אשתו לא תזרוק אותו מהבית, ולא יבוא הוצאה לפועל, יוציא אותו החוצה. זה השם כנגד כולם. אחר כך יש עוד שם, שאני מחלק אותו, מה שאתה לא מקשיב היום, תחזור בתשובה. ועוד שם, יש לך עוד כמה דקות לחזור בתשובה. ועוד שם, שהוא, אני מחלק אותו לשניים, דיו וניסים. אני אמרתי ו, אבל אין ו. וזה שם שעושה לאדם ניסים, שגם אם הוא יקלע לצרה הכי גדולה שיכולה להיות, יעשו לו נס ויראה ניסים ונפלאות. את כל אלה כתב הרמ"ק בשם המקובלים הראשונים, ורבנו ארי גם מביא זה. זה היה מופיע בכל הסידורים המחזורים הישנים, כמו של מחזור, נו, איך קוראים לו? ליבורנו ואחרים. במחזורים המודרניים של היום זה לא נמצא. וחבל. כל אחד יכוון, לא הכהן ולא זו, אל תסמוך על הכהן. הכהן עסוק בברכה, כואבים לו האצבעות שהם עומדים למעלה והחזן מנגן. אז אתה תכוון. אתה תכוון בשמות האלה, ואם שכחת אותם, תאמר, השמות שכתב הרמ"ק, כך תאמר בלב שלך, השמות שכתב הרמ"ק, שהם ממונים על התפילות ועל האוכל והמזון ועל הניסים, יפעלו עכשיו. והם יפעלו, אל תדאג. אחר כך אתה יכול כל יום גם כן, אין בעיה עם זה. מקריאת התורה רבותיי לא לשכוח, גם אם החזן מנגן ומסלסל בקולו, אתה בשני הפסוקים הראשונים, מדבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם בפני השם וימותו, מה זה קשור עכשיו? הרי אנחנו באים לקרוא בקריאה של יום הכיפורים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כתונת בת קודש ילבש ומכנסי בד. ואחרי זה כתוב, והקריב אהרון, פרחת אשר לו, וכיפר בעדו. כל הקורבנות של היום מתוארים בפרשת החרמות, אבל ריבונו של עולם, שואל הזוהר הקדוש, שני הפסוקים הראשונים, הם לא קשורים לכאורה לעניין, הם מדברים באמת מיתת שני בני אהרון. משיב רבי שמעון, ועדה קרנן, ויומדה בפרשת החרמות, לכן אנחנו קוראים בפרשה הזאת, בגין, דשמעון עמה והצטערון על יבודיון דצדיקיה, שישמעו ישראל והצטערו ויורידו דמעות. הוא אומר, וכל מי שמוריד דמעות באותו רגע, מובטח לו שיגזר עליו חיים, מחפרים לו כל העוונות, יהיו לו בנים, ולא עוד שלא ימותו בניו בחיים. לא ימותו בניו בחיים. נראה זרע יאריך ימים. אז זה מידה כנגד מידה, לכן צריך לומר את זה בבחייה, ויש נוהגים לומר פיוט לפני כן, את קרוע החרמות שני בני אהרון וכל מיני זה, כדי לעורר עוררות גדולה. דבר נוסף רבותיי, מאוד 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 חשוב, קריטי, בשביל כולנו, תפילת מוסף לא יעלה רק תלמיד חכם זקן, איש צדיק, איש חסיד, איש חכם, איש בעל מעשים, כי הוא צריך להילחם עם ההוא, עם השר של אובמה והשר של אחמדינג'אד. אני לא יכול לשלוח אחד שהוא צלע בלה או רבע או מחצית לשליש ורביע לא שמענו. אין דבר כזה. צריך שיהיה איש קדוש. למה? איך הוא אומר שם? אלוהינו אלוהי אבותינו היה עם פיפיות עמך בית ישראל, שלוחי עמך בית ישראל. מה זה פיפיות? אני צריך לומר פיות. אלא חרב פיפיות בידם, הוא נלחם, הוא יוצא לקרב, הוא המפקד העליון של הכוחות היום בבית הכנסת, והוא במקום הכהן הגדול בבית המקדש. איזה כהן גדול היו בוחרים? מה, אחד סקפי, עם הארץ, בעל מעשים רעים, או חס ושלום, חוטא, אוי ואבוי, אומר רבי שמעון, וואי לעינון דסמכין עלי, אוי לציבור שסומכים על שליח ציבור כזה, שיש לו מעשים לא טובים. או הרשב"א כותב בתשובה, שאם השליח ציבור מנגן ואוהב שישמעו את קולו וישבחו אותו, אוי לו לאותו ציבור. ואם הוא לא קובע עיתים לתורה ולא לומד תורה כל יום, עליו נאמר, נתנה עליי בקולה על כן שנתיה, אותם אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. ומליציך פש עובים, מליציך זה העורך דין ששלחת, אומר הקדוש ברוך הוא, פושע. אני לא רוצה לשמוע אותו. אז זה צריך להיות במוסף וגם בנעילה. זה צריך להיות תמיד חכם וגם ירא אלוקים, לא סתם, ירא שמיים. בעיה של כתר זה שוב אותם דברים שהזכרנו בשבוע שעבר לפני ראש השנה, שצריך לכוון ב-24 שמות וניקוד קובוץ וקמץ. ויש סידורים גם שהשמיטו, יש סידורים שהופיעו שם, ובקונטרס שחילקנו, אני לא יודע אם נשארו, לא נשארו לנו קונטרסים, חבל. אז יש שם את השמות האלה, וכדאי לכוון שם, גם בפתיחת ההיכל, שאומר, ואני תפילתי בפתיחת ההיכל, וגם, בשלוש מקומות יש לנו את זה, וגם בעיה, שהחזן אומר, מקומו, כבודו מלא עולם, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו, למה בעיה? מה יש בעיה? למה יש בעיה שמה צריך לכוון? מפני שאנחנו עשינו קדושה, ולפני זה התכוננו ואמרנו, כן נקדישך מלך, אלוהים אל מי אמשילך, ואתה משבח את הבורא, איך המלאכים אומרים קדוש, איך המלאכים אומרים ברוך. אחר כך אתה אומר, וקרא זה את זה ואמר, קדוש, 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 מיד כביכול כיסא הכבוד עלה שלוש עולמות למעלה. המלאכים שהיו שם, פתאום לא רואים את כיסא הכבוד, אז הם צועקים ואומרים, כבודו מלא עולם, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, הוא נמצא, הוא מלא, אין מקום שהוא פנוי, אבל פתאום הוא נעלם, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו לארץ, למה זה עלה? אנחנו עלינו איתו, וכתוב, כתר ייתנו לך השם אלוקנו, כחומר רבנו הארי, מלאכים המוני מעלה, עם עמך ישראל קבוצה מטה, גם אנחנו איתם ביחד, עם המלאכים. אז יש מלאכים שעולים ויש מלאכים שלא עולים. אלה שלא עלו, הם רואים פתאום שאנחנו נעלמנו להם, והם רואים שגם המלאכים שהיו עם הכיסא נעלמו. אז הם שואלים, איה? כך כתוב ספר החלות. מיד זה הזמן לבקש במחשבה, אסור בדיבור, במחשבה שלושה דברים. או שיהיה לו בנים, ושיהיה לו בנים צדיקים וחכמים, עובדי השם, שיהיה לו עושר מופלג לעבודת השם, ושיהיה לו רוח הקודש שיזכה בו לעולם הבא. אלה שלושה דברים שצריך לבקש שם ויהיה גם במוסף, גם בנעילה, לא לשכוח. דבר נוסף, רבותיי, דבר נוסף, לפני נעילה לא לשכוח, זה שעה מאוד מאוד מסוכנת. למה? תדעו שבעשרת ימי תשובה, כל מה שקורה, השכינה הקדושה נבנית, ספירת המלכות נבנית לכל השנה בימים האלה. בונים אותה. שב רגע, אני אקרא לך. בונים אותה, את השכינה הקדושה. כל יום בונים בניין אחד. איפה? בזוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. כל יום בונים שלב אחד. בערב כיפור, שלושה שלבים. הסדר הוא, בראש השנה זה כתר, יום השני זה חוכמה, השלישי זה בינה, הרביעי דעת, החמישי חסד, השישי, הנה הלילה, זה גבורה, אחר כך השביעי זה תפארת, השמיני נצח. אחר כך יבוא יום התשיעי, שלוש ספירות נבנות. הוד, יסוד, מלכות. לקראת ערב שאנחנו הולכים לבית הכנסת, היא עולה באופן עצמאי כשהיא בנויה לחלוטין למעלה. אבל עדיין יש סכנה גדולה, החיצונים רודפים אחריה והחיצונים נבראו מעוונותינו. תקשיבו, אני מבקש לא להפריע. והחיצונים נבראים מעוונותינו. ועכשיו יש סכנה גדולה שאם אנחנו לא שווים בתשובה ולא מפסיקים המעשים הרעים,
הם ממשיכים, הם נדבקים בנו, הוא בא, והם מפריעים לה לעלות. שימו לב מה קורה. ולכן אנחנו צריכים לעזוב את האבונות. ואז בשעת נעילה נחתמת וננעלת, היא ננעלת שלא יבואו החיצונים של בסוד, לא יבוא בך עוד ערל ותמם. והיא מקבלת חותם של חמש תפילות, וחותם בידו של הקדוש ברוך הוא, כביכול יש לו חמש אצבעות. והחמש אצבעות הללו מתמלאות מתפילת ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה. וזה חותם בחמש אצבעות, זה אותיות מנצפה. ולכן זה תלוי מאוד מאוד בהכנה של תפילת נעילה, שתיעשה לפני השקיעה. ובחצי שעה האחרונה, כמו שהזוהר בפרשת פקודי כתב, שיש חלון אחד ברקיע. אבל חלון ענק מאוד, שדרכו אפשר להכניס את כל באי עולם. והחלון הזה נעול כל השנה כולה, ונפתח חצי שעה בלבד בשנה. זה דברי רבי שמעון פרשת פקודי. והביא את זה הרמק בספרו פרדס רימונים בשער ההיכלות. והחלון הזה חצי שעה בלבד פתוח, והוא חצי שעה האחרונה שעד השקיעה של יום הכיפורים. זאת אומרת, 30 דקות לפני השקיעה הוא נפתח, בשקיעה הוא ננעל. וזמן לבקש רחמים, אבל לא לחזור בתשובה, כי זה לא יעזור, נבקש את כל הבקשות בעולם. אם לא שווים בתשובה, לא עשינו כלום. ולכן מובא בפוסקים, שאיזה מישהו יקום ויאמר דברי מוסר לציבור, כי אולי מישהו נגזר עליו איזה גזרה, אולי תזכרו כמה אנשים היו איתנו שנה שעברה ועכשיו הם אינם איתנו. כל אחד יסתכל בשכונה שלו מה קרה, בחברים לעבודה מה קרה, ביחידים בבית הכנסת מה קרה, נו. אז זה, כל זה נגזר אז, אם היה מישהו שיעורר דקה לפני הנעילה ויצעק, תשוב בתשובה ולתקן מעשים, מיד נקרא הגזר דין. אחרי זה, בת קול יוצאת ואומרת, לכחול בשמחה לחמך, אבל לא לשכוח לומר את שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, בסיום הסליחות, לקבל עליו עול מלכות שמיים, לקבל סקילה, שרפה, הרג וחנק, ובזה יתחפרו לו כל עוונותיו, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזירות טובות. אני רוצה לומר, רגע, אני רוצה להגיד משהו לפני שאני מסיים. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם מאוד. ואני מתפלל עליכם ומברך אתכם שתהיה לכם שנה הכי טובה, הכי מוצלחת, הכי מבורכת והכי מושלמת. לאי רצון שבשנה הזאת תכתבו ותחתמו לספר חיים טובים. אתם וכל יוצאי חלציכם, אתם כל הנלווים עליכם.
אמן.
וזה הזמן לבקש מכם מחילה, אולי במשך השנה התנהגתי לא כמו שצריך, או לא השבתי תשובות כהוגן, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וגזרות טובות ילדים.